שאל השואל ואמר, נותרה לו תערובת חמץ שגילה אותה בפסח, האם מותר לו למכור את התערובת הזו לגוי? זה לא חמץ, זה תערובת של חמץ. האם מותר לו למכור אותה לגוי? האם מותר לו לתת אותה לבהמותיו? כי הרי חמץ בפסח אסור באכילה ובהנאה. והשאלה היא, האם איסור הנאה גם כן הוא כלפי התערובת, או רק לגבי גופו של חמץ? מרן בשולחן ערוך, אורח חיים, סימן תף מנזן, כותב במפורש שאכן באמת החמץ אסור בהנאה, לא רק בגופו אלא גם בתערובתו. חמץ בפסח בסעיף ראשון נאמר אוסר תערובתו, בין במינו בין שלו במינו, במשהו, אפילו בהנאה, אפילו בהנאה. ואם כן, איפה לפי מרן הדבר פשוט שאסור להכין לבהמותיו תערובת חמץ, אסור למכור תערובת חמץ בפסח, אלא שצריך לזכור שלפי מרן זה תלוי במינון. אם יש פי 60 נגד החמץ, הרי לדבריו כל שהתערובת הזו התערבה לפני פסח, לפני זמן האיסור, ויש 60 היתר כנגד החמץ, לא רק שמותר בקיום, מותר אפילו באכילה, ואין צריך לומר שאין שום איסור הנאה. אלא הוא מתכוון כשאין 60 בהיתר נגד החמץ, הדבר פשוט שאסור לדבריו בקיום, הדבר פשוט שאסור לחולה אלמה לבאכילה, ואומר מרן שאסור גם כן בהנאה, ובטור ובבית יוסף אומרים שזוהי גם שיטת הריף וגם שיטת הרמב״ם שאסור בהנאה. השאלה, היכן אנו מוצאים שבאמת זה הוא אסור בהנאה? יש לנו באמת כמה וכמה איסורי הנאה, לא רק חמץ, גם בשר וחלב, גם עבודה זרה, גם שור הנסכל, ועוד כמה וכמה שהם בגדר שאסורים בהנאה ולא רק באכילה. לא בכולם אנו מוצאים שרבנו אומר שהתערובת אסורה גם בהנאה ולא רק באכילה. אנו מוצאים בכל מאכלות אסורות שאכן באמת עורלה, פירות עורלה שנתערבבו עם פירות שאינם עורלה, והם בפחות מ-200, כלומר אין פי 200 היתר כנגד הפירות עורלה, שאז הדבר פשוט שהם אסורים באכילה, אלא שרבנו כותב במפורש שהם גם אסורים בהנאה. אבי אומר שלגבי עורלה תערובת היא אסורה בהנאה. וכן אנו מוצאים, אבל שם זה לא חידוש, בעניין עבודה זרה, שאם עבודה זרה התערבבה בדברים שאינם עבודה זרה, כל התערובת אסורה בהנאה. וכן שור הנסכל שנתערב בשברים אחרים, כולם אסורים בהנאה. והשאלה היא, מה לגבי חמץ? האם גם חמץ רבנו יאמר שזה התערובת אסורה בהנאה או לא? ובכן, נראים הדברים שרבנו יאמר שבאמת תערובת חמץ אסורה לא רק באכילה אלא גם בהנאה. והנה, למרות שאיננה בקרת אלא רק במלכות, הנה רבנו בפרק ראשון מהלכות חמץ ומצה, הלכה שביעית, אומר רבנו, האוכל מן החמץ עצמו בפסח כלשהו, הרי זה אסור מן התורה, שנאמר, לא יאכל, לא יאכל חמץ, ואף על פי כן, אינו אסור, אינו חייב כרת או קורבן,
אלא על כשיעור שהוא כזית, והאוכל פחות מכזית במזיד מכין אותו מכת מרדות. אם כן, נאמר כאן האוכל מן החמץ עצמו בפסח כלשהו, כלומר פירור, פירור, הרי זה אסור מן התורה, שנאמר לא יאכל חמץ. נשאלת השאלה, למה רבנו מביא פסוק לא יאכל חמץ? הרי יש לנו כלל שרבי יוחנן כלל אותו, ופסקנו כמו רבי יוחנן, רבנו פסק כמו רבי יוחנן, שחצי שיעור אסור מן התורה. כלומר, כל מי שאוכל חצי שיעור דבר אסור, חצי כזית חלב, חצי כזית בשר וחלב, חצי כזית עורלה, כל דבר ודבר, אפילו בדברים שאינם אסורים בנה, חצי כזית נבלה, עובר על איסור תורה, עובר על איסור תורה. ואם כן, איפה? מדוע רבנו צריך פסוק מיוחד כדי להשמיענו האוכל מן החמץ עצמו בפסח כלשהו, הרי זה אסור מן התורה שנאמר לא יאכל חמץ? אל נשכח שהפסוק לא יאכל חמץ הוא בא ללמד אותנו שהחמץ אסור באכילה ובהנאה. ואם כן, משמע מכאן שבאמת החמץ, כשרבנו אומר שאסור לאכול במשהו, אין הכוונה רק לאכול אלא גם ליהנות. שאם לא כן, למה רבנו הביא פסוק מיוחד בשביל זה? אומר מורי בערזך, רבים תמו על הבאת פסוק זה לאסור משהו מן החמץ בפסח, והלא כל איסורים שבתורה למדנו למשהו מריבוי כל חלב, כדאיתה ביומה דף עמין דלת עמוד א', וכבר הוכחתי פרק ראשון בשבת לטעם זה נקוד בידי רבנו, דהיינו שחצי שיעור אסור לתורה, ולא משום חזה להצטרופה. ואם כן, מה נשתנה חמץ דבר יקרה מיוחד? ומה משמעות מיוחדת אקל מלף מה יקרה? והרבה ביאורים נאמרו, ומקצתם הובאו לכמן, והנכון לדעתי, בדעת רבנו, די מכל חלב, הרי למדנו משהו לאסור אכילה, זה חלב אסור, איסור אכילה הוא, ולא איסור הנאה, דכתיב, יעשה לכל מלאכה, לריבוי, לעשה לכל מלאכה, וחלב איסורו רביע אגברה. כלומר, החלב אסור, רובץ האיסור הזה על ראש האדם האוכל, אבל אפשר לעשות ממנו מלאכה, ליהנות ממנו, זה מהחלב. ולפי כך הוזקקנו לריבוי קול כדי ללמד אותנו שלמרות שהוא מותר בהנאה, אסור באכילה בכל שהוא. אבל איסור חמץ במקרה זה איסורה רביע החמץ, כלומר לא הגברה בלבד, אלא החמץ הוא כל כולו במהותו חתיכת איסור. ואם תרצה אמור על חפצה, לכתיב יאכל, וגם איסור הנאה הוא. לפיכך הביא רבנו פסוק זה לאסור הנאה במשהו, ואף הנאה כלשהי, ולאו דווקא אכילה, והוא הדין לכל איסורי הנאה, כגון אורלה שבה נאמר ערלים לא יאכל, שור הנסכל לא יאכל את בשרו, דבהנה, כלומר איסור הנאה, גם ריש לקיש דלת לתעמד רבי יוחנן דחזה להצטרופה, ואף לא שמיע לברייתא דריבוי כל חלב, מודד לחצי שיעור אסור לתורה, וכדאיתא בירושלמי, אף על פי שפתח רבנו כל האוכל וכו'. ואם כן, שאיסור אכילה ואיסור הנאה אחד הוא, גם בבשר וחלב, גם בחמץ ובעורלה וכלאי הכרם, אין שם מהדורתי וכו'. ומה שכתבתי אף הנאה כלשהו, כוונתי שלא רק למלוגמה ורתיה מחמץ כלשהו, אלא גם למה שמשתמע מלשון רבנו סעד הגאון בסידורו עמוד קופלמת ג' בזה לשונו, כל חמץ של ישראל שעבר עליו הפסח בכל מקום שיהיה מקצבי הארץ, הרי זה נאסר עליו לאוכלו או להנות בו או למוכרו לגוי או לתנוב במתנה או לתקבד בו, וכוונתו לדעתי להגישו לפני אורחים רמי מעלה שבאו אליו, אף שידוע בוודאי שלא יתעמו מאומה, והדין לשאול לחמץ מן הגוי בפסח כדי להתכבד בו באופן כזה אסור, והמתרגם שם לא הבין כוונת רבן סעד הגאון וכו'. על כל פנים, אנו רואים שהחמץ כל כך חמור שאפילו במשהו הוא אסור, לא רק באכילה אלא בהנאה. ואם כן, הגע בעצמך. נכון אמנם שמדובר כעת על פירור חמץ כשהוא לעצמו, אבל כך כזית בכדי אכילת פרס של חמץ שמעורב בחמץ, כלום אפשר להתיר אותו בהנאה? מה ישנה? הרי מדובר במשהו אסור בהנאה. ולכן כל שהוא אסור במשהו בהנאה, תערובתו גם כן אסורה בהנאה, שהרי התערובת אינה נשונה ממשהו. ומשום כך הדבר פשוט שאסור ליהנות מתערובת חמץ. השאלה היא, האם מותר למכור תערובת חמץ לגוי ולהשחית את דמי החמץ שבו, שאז האדם לא נהנה מדמי החמץ שבו? לכאורה נראה שמותר, אבל על כל פנים זה עוד צריך עיון. מה שחשוב הוא לדעת שתערובת חמץ עליבה דרבנו לא רק אסורה באכילה, אלא אסורה גם בהנאה. רבי חנינא בן דב.